כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. הבוקר הזה אנחנו נסייר במגוון מקומות. נתחיל בצפון, נעבור לאוקראינה, נדבר אפילו על פסח, למרות ש 30 יום קודם החג נוהגים לדרוש בהלכות הפסח, אבל אנחנו נקדים עוד יותר ונעסוק בכך. גם נדבר על פוליטיקה כמובן. מפלגת העבודה אישרה סופית את רשימת הסיעה המאוחדת לכנסת ה-20, וגם בקשת כופר חדשה שיכולה להגיע אליכם ישירות אל המחשב. מה בדיוק הם מחזיקים בני הרובה, אנחנו נבדוק, ואיך משחררים באמצעות הכופר. ועוד עניינים הבוקר הזה, ככל שנספיק, יעלי בעורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, פותחים איתך כתבנו קובי פינקלר.
בוקר טוב.
פרשננו לעני צבא וביטחון, ואנחנו מדברים על חילופי הרמטכ"ל בעוד 3 שבועות.
נכון, ב-14 בפברואר ימלאו 4 שנים לכהונתו של בני גנץ, רב אלוף בני גנץ, ובאותו יום ייכנס לתפקידו אלוף גדי איזנקוט, מי שמשמש למעשה כסגנו במשך השנה וחצי האחרונות, ומי ששימש למעשה בפועל כאלוף פיקוד הצפון גם כן עד לפני כן.
כך שאין צורך בחפיפה מיוחדת אם כך לתפקיד.
תשמע, נכון, סגן רמטכ"ל מכיר פחות או יותר את כל הדברים, את כל המהלכים ואת כל המערכים כולם. נכון שישנה רמה אחרת, אני זוכר שביום שנכנס גנץ לתפקידו, ממש שעתיים לאחר מכן הוא סיפר לי שהוא נכנס לחדר, הרים את ראשו, וסיפרתי לך את זה דומני גם בשידור כאן, הרים את ראשו למעלה ואמר, עכשיו אני היחידי שיכול לסמוך רק על עצמי ועל בורא עולם. ממש כך הדברים הללו. אז גם סגן רמטכ"ל תמיד מסתכל למעלה, יש לו מישהו, למרות שהם יושבים שניהם בקומה 14, שניהם באותה קומה, שניהם באותו מפלס, באותו גובה, בסופו של דבר תמיד היה לו מישהו שיכול לסמוך עליו. ברור שאחרית נופלת על כתפיו, אבל אתה מבין בהחלט שכל המהלכים האחרונים, גם המינויים האחרונים, גם הטיפול האחרון, גם כל הלימוד של כל מה שנעשה בתקופה האחרונה היה בעידודו ובמעקב צמוד של שני האישים הללו, אז לכן אין צורך היום לשנות את פני הדברים.
ולכן אין השפעה גם למתיחות המדוברת בצפון?
אין השפעה מבחינת התפקוד שלהם, כי שני האישים הללו, שתי המערכות הללו, יודעים בדיוק כל אחד ואחד את כל היכולות של הצבא, את כל המשאבים שיש לצבא, את כל הכוחות שנמצאים בצפון. זה עניין סמנטי שבדיוק בשעה 12 בלילה ייקח על עצמו את האחריות רב אלוף, אז יהיה גדי איזנקוט. מבחינה מעשית, שני האישים הללו, ויותר מכך איזנקוט, כי איזנקוט היה עד לפני שנתיים, היה אלוף פיקוד הצפון במשך 5 שנים, הוא למעשה שיקם את כל הפיקוד הזה לאחר מלחמת לבנון השנייה, לכן הוא מכיר היטב לאשורו של דבר, גנץ היה לפניו, אבל הרבה לפניו, אז כך שמי שבאמת מכיר את הפיקוד הזה ברמה האישית, ברמה המנהלתית, וברמת הידע הכי קרובה שישנה, איפה ישנו כל יישוב, ואיפה ממוקם כל מוצב של החיזבאללה, לכן כל המערכים הללו באמת הם שוליים מהבחינה הזאת, אז החילופים הללו ייכנסו לתוקפם, ומה שטוב זה שיש למערכת שלנו כמה וכמה ראשים, אז גם אם מישהו אחד לא בדיוק יכול לתפקד באותו רגע, כי סך הכל כולנו בני אדם, אזי ישנו מישהו נוסף שיכול להיות לצידם של הדברים הללו. תוסיף לכך את העובדה שהיום עומד בראש הפיקוד מי שהיה עד לפני חודשיים, 3 חודשים, היה ראש אגף המודיעין של צה"ל, שיודע דבר או שניים מעבר לדברים הרגילים על פיקוד הצפון, למעשה מוערך ונחשב כמעריך הלאומי, ולכן האישיות הזאת, כמו אלוף כוכבי שנכנס היום לתפקידו כאלוף פיקוד הצפון, ביחד עם העובדה שהוא היה לפני כן ראש אגף המודיעין, תוסיף לכך את סגן הרמטכ"ל, שרק סיים לפני חודשיים את תפקידו כאלוף פיקוד צפון, אני יכול לומר לך בביטחה ובשלווה, וגם האנשים הנוספים שאיתם אנחנו שוחחים, מדברים, שבאמת הקודקודים הללו, 4 הקודקודים של הצבא היום, כולם מכירים גם את הצפון, גם את הדרום, אבל בייחוד את הצפון, אומרים כל הזמן אצלנו כי מצפון תיפתח הרע, אז כל העיניים היום נשואות לצפון, גם אתמול בערב, איזושהי מוכנות ודריכות, בסך הכל אנחנו מדברים על מציאות טובה.
אוקיי, ואם אנחנו ממשיכים עם הצפון, אז אנחנו מבינים שישראל משגרת איומים לחיזבאללה שלא יפגעו לא רק פה בארץ, אלא גם במוסדות ישראלים בחול.
תשמע, הסיפור הזה הוא בצורה כללית, הרבה מעבר לדיווחים כאלה ואחרים. אנחנו מדווחים כל הזמן על העובדה שנכנסים עוד כוחות ושעוד מערכות של צהל מתוגברות בצפון וכיפת ברזל וכדומה. אבל את האמת, מתחת לפני השטח נרקמים ונעשים כל העת פעולות. זה לא רק פעולות של כוחות, זה לא רק פעולות של הכנסת טנקים והכנסת כוחות ליישובים כדי שהתושבים יהיו יותר רגועים. אלא הרבה מאוד שיחות מעבר לכל מה שנקרא מתחת לרדאר. הרבה מאוד שיחות של שגרירים במדינות ברחבי העולם. זה מאירופה ודרך אמריקה ודרך אפריקה ועד בואכה אוסטרליה וניו זילנד. בכל מקום ומקום מדברים עם אנשים, דואגים לכך שתהיה מוכנות והבנה, והמסרים הללו מגיעים בצורה מעשית. גם מאותו דבר כלפי סוריה, וגם שיש לנו קשרים עם רוסיה במקרה הזה, שהיא בת בריתה או פטרון גדול של סוריה במקרה הזה, ויש לנו קשרים עם רוסיה, וכמובן בצד השלישי.
אז ככה עוברים בעצם המסרים. אני רוצה עכשיו לצרף לשיחה הזו את אלוף במילואים עמוס ידלין, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לשעבר ראש אגף.
זכית אריאל, מיליון דולר פרס מוקצב על ראשו של אלוף ידלין, לא כל אחד מדבר.
מי הקציב את הפרס?
תשאל אותו.
מי, הנה מספר לנו קובי שיש על ראשך פרס, מי הקציב אותו?
האיראנים, ואם מישהו מוכן לנסוע לאיראן,
אז מי שיקח את הסיכון, אתה אומר.
זה יכול לפתור את הבעיות
הפיננסיות. הבנתי. לשעבר ראש אגף המודיעין וראש המכון למחקרי ביטחון לאומי וחבר המועצה הציבורית של עמותת אלעד ועוד הרבה מאוד תארים, אבל הבוקר הזה יש תואר נוסף שמתווסף אליך, וזה מועמד המחנה הציוני לתיק הביטחון. האם עד כאן אתה מאשר את דבריי?
אני מאשר את דבריך, בהחלט.
אז לפני שדבר פוליטיקה, בוא נדבר רגע ביטחון. אני רוצה להתחיל עם הסוגיה האיראנית.
אני אשמח בעיקר לדבר ביטחון.
בדיוק. הסוגיה האיראנית שראש הממשלה מקפיד לדבר עליה בכל הזדמנות, כולל, טוען שנסיעתו הקרובה לנאום בקונגרס הוא כדי שוב להעלות את הסוגיה האיראנית. כשמצד שני נשמעים הקולות שהדרך שבה הוא נוהג רק מזיקה לישראל. לפי נקודת מבטך, האם זה מביא יותר תועלת או באמת יגרום יותר נזק?
תראה, הפעילות מול איראן למנוע את היותה מעצמת גרעין צבאית היא עובדת בהרבה מאוד ממדים, בהרבה מאוד ממדים. בממד הדיפלומטי, בממד הצבאי הישיר, בממד הצבאי החשאי, בפעילות כנגד המשטר, זאת מערכה שלמה שמדינת ישראל מנהלת באמצעות ארגוני הביטחון שלה כבר מעל 10 שנים. הבשורות הרעות הן שהאיראנים לא נעצרו, והאיראנים בתקופת 6 השנים שראש הממשלה מכהן הגיעו לסף של מדינת סף גרעינית. יש להם את כל היכולות להגיע לפצצה גרעינית אם הם יחליטו לעשות את המייל האחרון, לצאת מהלגיטימיות שנותנת להם החתימה שלהם על אמנת אי-הפצת נשק גרעיני, ולעבור מהתוכנית שהיא לכאורה אזרחית לתוכנית צבאית.
ובעצם מה שמונע מהם עד כה מלעשות את הצעד הזה, אלה הסנקציות שטילו עליהם?
זה המחיר שהם חוששים לשלם. או סנקציות עוד יותר חמורות, או תקיפה קינטית, תקיפה צבאית שתעצור את התוכנית. האיראנים מאוד זהירים. האסטרטגיה האיראנית היא להגיע לפצצה לא הכי מהר שאפשר, אלא הכי בטוח שאפשר. הסנקציות שהוטלו על איראן בפעם הראשונה מזה עשור, בקיץ 2012, היו סנקציות יעילות, והם הביאו לעצירת התוכנית. אלה הבשורות הטובות, אבל הם לא גלגלו אותה אחורה. ובעצם הקרב שמתרחש עכשיו במסע ומתן בין חמשת המעצמות פלוס גרמניה לבין איראן הוא לגלגל את התוכנית האיראנית אחורנית ולפקח עליה בצורה הרבה יותר נחרצת וחודרנית ממה שעשינו עד היום.
מה עיקר המחלוקת בין ראש הממשלה לבין אובמה בסוגיה האיראנית?
ראש הממשלה רוצה להחזיר את האיראנים לנקודת האפס, שלא תהיה להם שום יכולת גרעינית, לא להשאיר אורניום אפילו למטרות אזרחיות, לסגור את כל המתקנים, להוציא את כל החומרים. הנשיא אובמה אומר, זה קרב אבוד כבר, ואת זה לא נוכל לעשות, אבל בוא נבטיח שלא תהיה להם פצצה. וזה נקודת ההסכמה בין שני המנהיגים. שניהם התחייבו, ואני חושב ששניהם יעמדו בהתחייבות, שלאיראן לא תהיה פצצה גרעינית. ראש הממשלה לא מוכן שאיראן תהיה במקום שהיא נמצאת היום, שהוא מקום מאוד מסוכן, ממנו הם יכולים להגיע לפצצה בזמן קצר. האמריקאים נראה שיותר קל להם לחיות עם זה.
ובעצם ראש הממשלה לא סומך אם ככה לא בא משהו ישיג את התוצאה הרצויה.
אני לא פרשן של ראש הממשלה. אני חושב שמה שעושה עכשיו ראש הממשלה הוא מעשה שיפגע במערכה הכללית מול איראן ולא יתרום לה.
זאת אומרת, כשאתה אומר מה שעושה ראש הממשלה זה שהוא הולך מעל הראש של אובמה לדבר עם הקונגרס, כשהוא יודע שאובמה יכול להטיל וטו בכל מקרה על מה שהחליטו בקונגרס.
זאת בדיוק הנקודה. כשמסתכלים על ארצות הברית של אמריקה, המבנה הפוליטי שלה מייצג איזשהו איזון בין הרשות המבצעת, שזה הנשיא, לבין הרשות המחוקקת, שזה הקונגרס. ושני הגופים חשובים, שני הגופים פועלים. ומן הראוי שמדינת ישראל תהיה מתואמת עם שני הגופים. טעות חמורה היא להתייצב אל מול נשיא ארצות הברית, שבסוף על פי החוקה והתרבות הפוליטית האמריקאית, הוא זה שמופקד על יחסי החוץ, הוא זה שיכול לאשר או לא לאשר סנקציות, לקדם או לא לקדם פעילויות דיפלומטיות וצבאיות, ואסור לנו בשום פנים ואופן שנשיא ארצות הברית יקבל שתי אצבעות בעיניים מראש ממשלת ישראל.
אתה מכיר את ראש הממשלה באופן אישי? יצא לך, הרי אני מניח, לא מעט לשוחח איתו.
לא רק לשוחח, אני הייתי ראש אמן, עבדתי
מאוד קרוב איתו. לא התרשמת שמדובר באדם טיפש?
בוודאי שלא.
אז הוא לא מבין את הדברים האלה?
אני חושב שיש לו פה שיקולים שאינם שיקולים של רק של ביטחון ישראל, גם שיקולים פוליטיים. עם ישראל אוהב שנוזפים בגויים, ואני חושב שבמקרה הזה זו טעות חמורה עד כדי...
אז מה הוא חושב? שהוא ישרוד את השנתיים של אובמה והבא בתור יהיה כבר יותר טוב לביבי?
אני אמרתי לך שוב, אני אינני מפרש מה חושב ראש הממשלה. אני אומר לך מה צריך לעשות. ומה אנחנו נעשה אחרי שיצחק הרצוג, ציפי לבני ואנוכי ננהל את ענייני החוץ והביטחון של ישראל. אנחנו נדאג לעבוד בערוצים המתאימים מול הממשל, כדי שהממשל יגיע לתוצאה הטובה ביותר בהסכם שמתגבש עם איראן, ויגלגל את איראן אחורה, הרחק מאסף, אליו היא הגיעה בתקופת שלטון.
אילו היית היום במקום שבו אתה יועץ לראש הממשלה, היית אומר לו לבטל את הנסיעה לארצות הברית, לבטל את הנאום?
אני לא נמצא היום במקום של ייעוץ לראש הממשלה.
אילו היית?
במקום של הצגת אלטרנטיבה מדינית.
אילו היית אבל היום במקום הזה, היית אומר לו, זה לא הזמן, תבטל, חכה לאחרי הבחירות אולי?
הביקור כביקור איננו הבעיה. הבעיה היא התאום והקשרים והאמון שחייבים להיות לראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית.
ואתה חושב שיועציו של ראש הממשלה לא מציגים לו את הדברים בצורה הזו?
אני מאוד מודאג מאופן קבלת ההחלטות בסביבתו הקרובה של ראש הממשלה.
אתה רואה סיטואציה שבה ראש הממשלה מחליט שהוא נסוג בגלל הביקורת הגדולה או שלא?
אני חושב שזה, אני לא יופתע אם בסוף הנאום הזה לא יצא לפועל.
אלוף ידין זקובי, אני רוצה שתתחל בכיסא אחר. אתמול לפני שבוע, 11:35, שלפי הפרסום של יונדוף, את השכל להעביר תוקפים שיירה איראנית, ולו אתה יושב על כיסא שר הביטחון, שזה התפקיד שאתה מי שמיועד לך, היית מאשר פעולה כזאת ביוד אחד כל התנאים בשטח?
אז זו בדיוק הנקודה. אני לא מכיר את כל הנתונים, אני לא מכיר את כל המודיעין. אני עכשיו הייתי לפני שבוע ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, אבל אני יכול להגיד היטב מה היו השיקולים שהיו מנחים אותי. השיקול הראשי הוא לא לתת לחיזבאללה ואיראן לייצר תשתית, לבנות תשתית של פעולה כנגד ישראל מרמת הגולן. תראו, הרי נוצר פה בעצם היפוך מצב. בעבר, הסורים שרצו את רמת הגולן שקטה, הפעילו את חיזבאללה מגבול הצפון, מגבול לבנון. היום, נסראללה, שלא רוצה שגבול הלבנון יתלקח שוב, פועל מסוריה שבעצם היא מדינה מפורקת.
כי הסורים בעצם כיום לא יכולים להתנגד לו בגלל התמיכה שהוא נותן
להם? נכון מאוד, נכון מאוד. הוא בעצם אחד הגורמים הראשיים לזה שהמשטר עדיין קיים. הסורים איבדו את השליטה ברוב רמת הגולן, ולכן נוח לנסראללה ולאדוניו האיראנים לעבוד מרמת הגולן.
בעצם מדובר עם כך בפעולת מנע.
מדובר בפעולת מנע חשובה שאני תומך בה. לעומת זאת, אני הייתי, אם היו לי את הנתונים, הייתי יכול להתייחס לשתי נקודות שתמיד עולות לדיון, ופה אינני יכול לשפוט, אבל אני רוצה לשתף אתכם מהם הנקודות. האם זה העיתוי הנכון? האם מה שבוצע הוא בעיתוי הנכון?
מאיזו בחינה?
מבחינת היותה של התשתית, תשתית מתקתקת. תשתית שעוד רגע הולכת להוציא פיגוע. אם התשתית מתקתקת, אין ספק שצריך לתקוף אותה ברגע שיש הזדמנות.
אם היא לא מתקתקת, פיגוע גדול.
אם היא לא מתקתקת ולא הולכת להוציא פיגוע בימים הקרובים, יכול להיות שיש עיתוי יותר מתאים. אז זו סוגיה אחת שצריך לדבר עליה. הסוגיה השנייה היא העובדה שמדינת ישראל לא רצתה לקחת אחריות ולא לקחה אחריות לפעולה הזאת. ואז אם לא רוצים לקחת אחריות, צריך לבצע את הפעולה בחתימה מאוד נמוכה. מה שקרה פה שמשקיפי האום בעצם הצביעו עלינו כמי שביצע את זה. אנחנו בעבר הייתי שותף להחלטות מאוד מאוד חשובות שפגעו במרכיבי כוח מאוד משמעותיים. מדינת ישראל לא לקחה אחריות ואף אחד לא היה יכול להוכיח גם שהיא ביצעה את זה.
אבל גם כאן אין לקיחת אחריות בעצם.
אבל אני אומר, זה בוצע כך, משקיפי האום אמרו, רגע, עברו פה כלי טייס כאלה ואחרים.
אתה אומר, היה צריך להיות אולי קצת יותר תחכום בפעולה. האם יכול להיות, אם אנחנו, אני רוצה לשאול עוד שאלה, עוד שאלה אחת. אם אנחנו אומרים שייתכן והשיקולים של נתניהו בנוגע לנסיעה לארצות הברית הם לא רק השיקולים האיראנים, האם יכול להיות שגם אילו ישראל הייתה מבצעת פעולה שכזו, יכול להיות שהשיקולים היו גם קשורים איכשהו למועד הבחירות המתקרב?
אני לא חושב, אני מכיר היטב את הרמטכ"ל המכהן, את הרמטכ"ל הנכנס, סגן הרמטכ"ל יאיר גולן שבא מחזית הצפון, ראש אמ"ן לשעבר שהחליף אותי, כוכבי שהוא היום אלוף פיקוד הצפון. אין להעלות על הדעת שאנשים האלה הציעו פעולה שקשורה בבחירות. אבל אני רוצה לחבר את זה לנושא הראשון. תראה, כשאנחנו עכשיו במתיחות מאוד מאוד גדולה בצפון, כאשר די ברור שהחיזבאללה ואיראן, שחיזבאללה ואיראן רוצים לנקום על הפעולה הזאת, וצהל נערך בצפון. כאשר אנחנו עשויים או עלולים לראות הצעה פלסטינית נוספת, פעם נוספת הולכים לעצר את האום עם החלטה מאוד מאוד בעייתית לישראל. ברגע הזה אנחנו צריכים את נשיא ארצות הברית איתנו. ארצות הברית היא בעלת ברית, היא לפעמים בעלת ברית היחידה שמוכנה להטיל פטו, שמספקת לנו נשק. ברגע הזה להיכנס לאימות עם ארצות הברית, זה חוסר אחריות.
אוקיי, אני חכה לראות איך התפתחו הדברים עוד עם ראש הממשלה.
זמן עוד חצי דקה, אריאל.
תודה רבה.
כן, עוד שאלה? כן, קובי?
לגבי החמאס, אלוף ידלין, אנחנו מסוגלים לנהל היום מסע ומתן עם החמאס, לפתור את הבעיה של עזה, או שכל חצי שנה אנחנו צפויים לסבב נוסף, או שנה, שנה וחצי?
אנחנו, אין לנו בעיה מסוגלות, אנחנו לא רוצים לנהל מסע ומתן עם החמאס. החמאס זה ארגון טרור. מי שמנהל מסע ומתן עם החמאס בצורה עקיפה זה ממשלת ישראל. אני חושב שזה לא טוב וזה לא נכון. זה ארגון טרור, ובארגון טרור צריך להילחם. אין לנו זמן להיכנס לנתח את כל הלחימה, עשיתי את זה הרבה בקיץ האחרון. יש לי הערות משמעותיות לאיך לנהל את הלחימה הזאת יותר טוב. אבל חמאס הוא ארגון טרור, ולטעמי אין מה לדבר איתו ברגע זה.
אוקיי, לסיום, בכל זאת קצת פוליטיקה, כי אי אפשר אחרת. אתה נחשב למועמד של המחנה הציוני לתיק הביטחון, ובכל זאת לא שוריינת ברשימה. האם אתה לא חושש שרק משתמשים בך לצורכי בחירות?
לא, אני לא חושש. אני לא ביקשתי שריון. אני ביקשו ממני לאור הניסיון שלי והיכולות שלי בביטחון להיות המועמד לתפקיד שר הביטחון. אני לא מחפש סידור עבודה, אני בא ממקום שאני מאוד אוהב אותו, שיש לי בו הרבה השפעה, אני מקווה...
אבל כן, קיבלת איזושהי התחייבות, שאתה נותן את התמיכה שלך מבחוץ, ואז אם וכאשר הם מרכיבים את הממשלה, אתה מקבל את תיק הביטחון?
הם ביקשו ממני לבוא ולהיות המועמד לתיק הביטחון. אני קיבלתי את הבקשה, שקלתי אותה והחלטתי להצטרף, כי אני חושב שצריך לשנות את הכיוון שבו מתנהלים ענייני המדינה, גם בנושא החוץ והביטחון.
ואם בסופו של דבר לא תקבל את התיק הזה, זאת תהיה אכזבה גדולה?
ממש לא. אני לא היו לי 40 שנה בצהל, יוצאות מהכלל, טסתי בכל מטוסי הקרב שאפשר, הייתי ראש אמן, הייתי נספח בוושינגטון. הפוליטיקה בשבילי היא לא אובססיה, אף פעם לא רצתי לשם. שקיבלתי את ההצעה, וכשחשבתי שצריך לעשות שינוי כיוון במדינה,
אז החלטת להיענות, אבל את החליפה עוד לא תפרת, אם כך.
ממש לא.
אוקיי.
טוב לי גם במקומות האחרים.
אולי הוא ילך בעקבו את אבא שלו, להיות שר חינוך.
אלוף במילואים עמוס ידלין, אני מודה לך על השיחה הזו.
תודה ובוקר טוב לכולם.
בוקר טוב, קובי פילקלר, תודה גם לך.
תודה, בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
כתבנו הפוליטי גול וקנין איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
אז נתחיל עם מה שמוחלט כבר, וזו מפלגת העבודה, המחנה הציוני, מה שמכנים.
כן, עדיין אמנם לא הוחלט לגמרי, רק העבודה השלימה את חלקה במפת השריונים, כאשר מנואל טרכטנברג הוצב שם וזכה לקריאות לא נעימות מצד הקהל, הציבור של מפלגת העבודה, קהל בוחרי מפלגת העבודה, לא אהב את הרעיון שמנואל טרכטנברג מקבל שריון במקום ה-11 על חשבון השריון של מפלגת העבודה במקום על חשבון השריון של מפלגת התנועה. לטענתם ציפי לבני עושה פעם אחר פעם סיבוב על יצחק הרצוג, ועדיין הוא לא מתעורר, אבל יחסית היה איזשהו אירוע מאוד מעניין. הרצוג והיא הקפידו שם להעביר את המסרים של הקמפיין, כאשר המסר העיקרי, הסלוגן העיקרי זה או הוא או אנחנו, כאשר הכוונה לנתניהו הזה, או נתניהו או אנחנו, שזו הנהגה עם שותפים, הנהגה שמשתפת אחרים, הנהגה שבעצם בתוך תוכה, בתוך המפלגה עצמה, יש שיתוף בין שניים, בין הרצוג לבין ציפי לבני. בהחלט היה אירוע שהוא מכובד במושגים פוליטיים כאן בישראל, וזהו, עכשיו כל מה שנותר זה עד יום חמישי בשעה 10 בלילה לסיים את הרכבת הרשימה הזו. ציפי לבני תצטרך בימים הקרובים לסיים עם הסאגה הזו. יש לה כמה שמות שהם נמצאים על הקנה, לפחות כמה מהם, לפחות שניים יהיו סגורים ויצטרכו לצאת לעבוד. הם חייבים לסיים כמה שיותר מהר כדי להתחיל ולנהל קמפיין אמיתי, אם הם רוצים להתחיל להפוך לאלטרנטיבה שלטונית. אבל בכל מצב הדדליין הוא מאוד צפוף, יום חמישי בשעה 10 בלילה.
אוקיי, הליכוד עדיין לא סגור על עצמו.
נתניהו מתקשה להשיג כוכבים. אם אנחנו זוכרים את מערכת הבחירות הקודמת שהתהדרה בכוכבים שהם מצאו את עצמם אחר כך על כיסאות מליאת הכנסת, בבחירות הללו זה לא כל כך עובד, זה לא עובד לאף אחד למעשה. גם יאיר לפיד שבפעם הקודמת הצליח לעשות איזשהו גיוס מסיבי של כל מיני אנשי מפתח במגוון תחומים, הפעם גם הוא לא מצליח, למעט חיים ילין ראש מועצת אשכול שיצרף למפלגת יש עתיד. אין שם יותר מדי אנשים כוכבים. גם אצל כנל גם בליכוד נתניהו לא מצליח להביא, הוא הציע ללא מעט אנשים הצעות
ומשום מה הם מסרבים.
כן, אנשים היום לא כזה קופצים על העגלה הפוליטית כנראה, לא רואים בזה איזשהו משהו. גם אתה יודע, מסתבר שאתה לא באמת יכול כנראה לשרוק מבפנים, גם אם אתה מדבר, גם אם אתה אומר את כל האמירות היפות הללו. ראינו את השנתיים האחרונות שגם מי שבא לשנות אולי שינה לרעה, ואין איזשהו שם טוב לפוליטיקה.
וספירת הקולות בליכוד עדיין נמשכת.
כן, מחכים לעתירה של ציפי חוטובלי היום בשעה 2, למעשה זה עתירה למתן צו מניעה לא לקיים את הספירה המחודשת. שם בכל מצב, ככל הנראה כן תהיה בסוף ספירה מחודשת, בפרט על הקלפיות הבעייתיות, ששם מסתמנת הבעיה העיקרית בין חוטובלי לבין דיכטר, בגלל פער הקולות הקטן.
בסוף יעשו ספירה מחודשת, ובכלל הגענו שסדר הרשימה משתנה, אבל לא נשאר עוד הרבה זמן עד לספירה הזו, צריך להזדרז איתה.
זה הפחד הגדול של כולם, ולמקום הזה אף אחד לא רוצה להגיע, שתהיה פסילה גורפת של כל הרשימה, ויצטרכו לבצע ספירה מחודשת. אבל כרגע ישנו פער מאוד קטן, הבעיה העיקרית היא בין חוטובלי לבין דיכטר. הבעיה, אם רוצים לשים את האצבע על הבעיה שהובילה לכל המצב הזה, זה למעשה זה שראש הממשלה עמד כביכול מהצד, צופה מהצד ולא בא ולא התערב בנושא הזה. נתניהו יכל לפתור את הבעיה הזאת, לא יצויר והיה מבצע שריון לאבי דיכטר.
כן, אבל כנראה שהוא לא מעוניין לעשות את השריון הזה.
זה לא רק שהוא לא מעוניין, לנתניהו יש בעיה מובנית שהוא לא מסוגל לקבל החלטות, היכולת שלו לקבל החלטות היא מאוד מוגבלת, בטח לא כאשר ההחלטות האלה הן החלטות פוליטיות, והצרה היותר גדולה בליכוד שבסוף כשהוא יגיע למניטיים לרגע האחרון, הוא יקבל החלטות שגם בכירים בליכוד אומרים, כאשר הוא יגיע לשעת הלחץ, ההחלטות שהוא יקבל יהיו הרבה יותר קשות, אפילו החלטות שגויות שיהיו אולי עלולות להזיק לליכוד.
אוקיי, נמשיך לעקוב בעזרתך גואל וקנין, תודה רבה, ואם יש לך מייל אז כדאי לך להאזין גם לשיחה הבאה. בוקר טוב אמיר קרמי, מנהל התמיכה באיסט ישראל, שלום לך.
בוקר טוב.
הדרישת כופר מסוג חדש?
סוג חדש ישן. מה שקורה זה, בדרך כלל אקרים ממחזרים שיטות שהם כבר השתמשו בהם בעבר.
אוקיי, על מה מדובר?
זה מה שקרה גם במקרה הזה. במקרה הזה מדובר במייל שמתחזה להודעת פאקס, פאקס טו מייל. יש לו קובץ מצורף, מי שמפעיל את הקובץ, מי שפותח אותו, מיד המחשב שלו מודבק בתוכנת כופר, שמה שהיא עושה היא לוקחת את כל הקבצי אופיס, כל המסמכים שיש לי על המחשב, PDF'ים ומיניהם, ומצפינה אותם ככה שאין לי גישה אליהם. ברגע שהיא מצפינה אותם, בעצם מופיע לי על המסך מעין הודעת כופר, שדורשת תשלום של כסף, תמורת הקוד שישחרר את הקבצים מהצפנה.
כמה כסף ואיך מצפים שנשלם את זה?
הסכומים נעים בדרך כלל בין 100 ל-300 דולר. היו מקרים גם שראינו סכומים יותר גבוהים, סביבות 1,200 דולר.
זאת אומרת, בדרך כלל זה סכומים שלאנשים משתלם לשלם את זה רק כששחררו להם את הקבצים.
תראה, בגל האחרון נפגעו הרבה חברות קטנות ובינוניות. פנו אלינו גם חברות ש... בעצם הם לא לקוחות שלנו, שיש להם אנטיווירוסים אחרים. הרבה מהם, השאלה הראשונה שלהם הייתה, איך משלמים? האם אני מקבל את הקבצים שלי בחזרה?
והתשובה על כך אגב?
התשובה היא בחלק מהמקרים כן ובחלק לא. מדובר בסך הכל בעבריינים, עבריינים אינטרנטיים, האקרים, אפשר לקרוא לזה, אני קורא לזה עבריינים.
זה האקרים שיודעים איפה הם יושבים, האם כאן בארץ או במקומות אחרים?
תראה, מדובר בעצם בערכה שאני בתור האקר חובב פוטנציאלי יכול לרכוש אותה. אני יכול לרכוש את הערכה הזאת בסביבות ה-3,000 דולר בשוקים האפורים של האינטרנט, ולהשתמש בה איך שאני רוצה. במקרה הזה השתמשו בצורה הזאת, בצורה של מייל שמתחזה לפקס.
יש דרך לעלות עליהם ברגע שמשלמים, לאן עובר התשלום בעצם?
התשלום הוא עבר בצורה של ביטקוין, ודרך רשת שנקראת תור, זאת רשת אנונימית שמשתמשים באקרים, שמאוד קשה לעקוב בה אחרי הכספים או אחרי התחברויות לאינטרנט של העבריינים, של כל מי שמתחבר לשם.
אז קשה בעצם לעלות על זה, המשטרה לא ממש יכולה למצוא את את האשמים.
בחלק מהמקרים הם נתפסים, אבל שוב, מדובר בערכה שנמכרת לכל מי שמעוניין להשתמש בה, כך שזה לא בן אדם אחד שאני אתפוס אותו ואני ימגר את התופעה לחלוטין. זה לא יקרה.
אז איך בעצם אפשר א' לדעת כשאנחנו מקבלים את ההודעה הזו שמדובר בהודעה הספציפית הזאת, הודעת הכופר הזו, וב' האם אחרי שקיבלנו אותה והווירוס השתלט לנו על המחשב, האם יש דרך לחלץ את הקבצים גם בלי לשלם את הכופר?
טוב, אז קודם כל צריך פשוט לגלות ערנות באינטרנט. לא רק במיילים, גם בגלישה באינטרנט, בכל מצב שבו אני נמצא אונליין. חשוב לשים לב לתקשורות שנכנסות אליי, שמגיעות אליי, ופשוט להפעיל שכל ישר, לחשוב רגע, האם זה משהו שאני אמור לקבל אותו? אם לא, אני ממליץ לא לפתוח מיילים שיש בהם מסמכים.
טוב, בוא נתחיל עם זה שאדם שאין לו פקס טו מייל, כשהוא רואה הודעה כזאת, הוא צריך לעורר אצלו סימני שאלה. מה עם אדם שכן יש אצלו את השירות הזה?
מי שכן יש אצלו את השירות הזה עדיין יכול להסתכל על מיילים קודמים שלו ולראות שיש שוני. יש שוני בניסוח של הטקסט, יש שוני בשם של הקובץ, צריך באמת לגלות תרנות בעניין הזה.
היה וקרה, פתחנו, יש למי לפנות או שעבוד, רק לשלם את הכופר?
תראה, הקבצים מוצפנים בהצפנה שהיא מאוד חזקה, הצפנה שרק מחשב על יכול לפרוץ אותה. כך ש... אני אישית לא ממליץ לשלם את הכופר, כי בעצם אני רק מעודד את העבריינים לבצע את הפעולה הזאת שוב. מה שאני ממליץ זה באמת קודם כל מניעה לבצע גיבויים של הנתונים שלנו. בחלק מהמקרים גם יהיה גיבוי שהוא מובנה בווינדוס, מובנה במערכת ההפעלה, שיאפשר לי לשחזר את הקבצים.
בקיצור, צריך מומחה למחשבים שידע לראות איך משחזרים את זה בצורה הטובה ביותר, או את מרב הקבצים לפחות.
נכון, כי אם שילמתי אין לי שום דרך לדעת שהקבצים שלי או שאני אקבל את המפתח שמשחרר את הקבצים, זה בעצם לעשות עסקים עם עבריינים. אני אף פעם לא יודע מה תהיה התוצאה.
אז התופעה הזו מעניינת ומצריכה זהירות במרשתת. אמיר קרמי, מנהל התמיכה באיסט ישראל, תודה רבה לך.
תודה, בוקר טוב.
נדע להיזהר.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
הרב יעקב סבג הוא ראש אגף הכשרות ברבנות הראשית, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
וכבר נערכים לפסח?
זה גם קצת מאוחר אפשר לומר, אנחנו, זה שאנחנו יושבים בליל הסדר או עובדים קשה יום יומיים לפני ליל הסדר, זה אחרי שכבר כל הדברים נעשו, יוצרו, נתנו את הדעת עליהם. אנחנו באים לשולחן ארוך במובן המלא, אבל חודשים רבים לפני כן נערכים לזה, והמגמה שלנו במסגרת של ההיערכות היא למנוע תקלות ומכשלות מהציבור היקר.
אז מה בעיקר עושים בימים אלה, כל כך הרבה זמן לפני?
בימים אלה אנחנו למעשה שלחנו לרבנות הראשית, אגף הכשרות, שלחנו מספר הנחיות שאושרו על ידי הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו שליטה והמועצת הרבנות. ההיערכות היא במספר מישורים, החל בתהליך הייצור, דרך האריזה, דרך השיווק ודרך ההיערכות לשלב האחרון שהאזרח ניגש לרשת השיווק וקונה. ובמסגרות הללו ביקשנו לתת את הדעת על השינוי צורה לדוגמה בין כשר לפסח לבין חמץ, שלצערנו הרב היו תקלות רבות, ובמסגרת הבירורים שלנו שמענו מאיזה קצין בצבא כשהיינו באיזשהו מפעל שהחיילים אצלו במוצב, אחד החיילים הלך להביא הוגה ו... חילק אותה, ובסופו של עניין הבינו שההוגה היא חמץ גמור. למה? כיוון שהצורה הייתה שווה בין הקשר לפסח לבין החמץ. וברוך השם הצלחנו לדרוש שהאריזה והצורה תהיה שונה, כך שגם אדם ברגע שהוא רואה דבר שונה אז הוא כבר מבין שזה קשר לפסח. השקעה ועבודה רבה הושקעה בזה על ידי הרב חגי בר גיורא, שהוא נהל תעשייה וחרושת, שעמד וממשיך לעמוד על המשמר.
אוקיי, אז אנחנו כבר יכולים להיות רגועים שהפסח הזה יהיה כשר יותר.
אנחנו מקווים, אנחנו מה שכן מבקשים מהציבור זה שברגע שנכנסים לרשתות שיווק, ופנינו גם לרשתות השיווק להנהלה הראשית, שתהיה חסימה בקופה הרושמת של מוצרי חמץ שאין לגביהם שום בעיה, כי לצערנו הרב גם אם אנחנו דורשים ומחצים בניילון, בנייר, בנייר קשיח, יש אנשים שחותכים או באים מסביב, מושטים את היד ולוקחים מוצר חמץ, וברגע שעוברים בקופה אז ברגע שישנה חסימה, אז אנחנו מונעים את המעבר של המוצר הזה, ובזה הצלחנו למעשה לגרום לכך שהציבור לא ייקשל.
טוב, אז אנחנו שמחים, ואני בטוח שעוד יצא לנו לעקוב אחרי ההתפתחויות גם בעניין הזה. רב יעקב סבק, ראש אגף הכשרות ברבנות הראשית, תודה לך על הדברים.
טוב. תודה לך ולמאזינים, ושיהיה לנו פסח כשר ושמח.
אמן, למרות שיש לנו עוד את פורים לעבור, כן, וטו בשבט, כן, יש עוד בדרך כמה דברים משמחים. תודה לך.
כל טוב, תודה.
פרופסור אילת שינער, מנהלת שירותי אדם של מד"א, בוקר טוב.
בוקר טוב.
הבוקר אנחנו שומעים שיש מחסור חמור במנות דם מסוג O, ספציפית, נכון?
נכון מאוד.
איך נוצר מחסור שכזה?
כפי שחלק יודעים, דם מסוג O הוא הדם שניתן לתת לכל החולים והפצועים. ולכן יש תמיד צריכה יותר גבוהה ממה שיש בעצם באוכלוסייה.
כי כשמגיע O, נניח פצוע ולא יודעים מה סוג הדם שלו, או אין זמן לברר, אז משתמשים נכון, בזה.
נכון מאוד, נכון מאוד. קודם כל נותנים O, ואחר כך עם החלוף הזמן מבררים את סוג הדם ועוברים לסוג הדם של הפצוע.
כמה זמן מנת דם יכולה להחזיק מעמד?
מנת דם יכולה להחזיק מעמד 35 יום, יש כאלה שאפשר לשמור אותם עד 42 יום, אבל לא יותר. זאת אומרת, זה מוצר שזמן המדף שלו במרכאות הוא מאוד קצר.
ולכן בעצם נוצר מחסור אם יש פתאום נניח כמות של פצועים שמגיע לבית חולים.
כן, או אפילו אם יש ירידה בהתרמות. בעצם המחסור הזה התחיל להיווצר בזמן הסופה ובזמן מזג האוויר קשה, שאז מטבע הדברים פחות אנשים באו לתרום דם. ואז לאט לאט נאכל או השתמשו יותר במלאי הדם בכלל ובמלאי האור בפרט. ועכשיו למרות שהשתפר מזג האוויר, אנחנו לא מצליחים למלא חזרה את מלאי הדם מסוג אור למצב שבו נוכל להיות בטוחים שנוכל לתת טיפול לכל החולים.
ולכן אתם גם מציעים...
צריך לזכור, עוד שני אחת, צריך לזכור שאנשים שיש להם סוג דם אור, הם יכולים לקבל רק אור. אז okay. הם חייבים לקבל אור, אבל הם גם ברוחב ליבם, התורמים מסוג אור, זה משרת גם חולים אחרים.
ואתם בעצם מציעים סוג של ביטוח דם לתורמים?
לכל תורם.
מה זה אומר?
זה בלי קשר לסוג הדם. כל תורם שתורם דם, אנחנו מציעים לו בעצם שקט נפשי, מה שנקרא. כלומר, אם התורם או בני משפחתו הקרובים יזדקקו לקבל דם בשנה הקרובה, העובדה שהם תרמו ועזרו לקהילה, אנחנו נעזור להם בלי צורך שהם יביאו חברים או בני משפחה לתרום דם עבורם.
זאת אומרת, כי בדרך כלל אם חלילה יש אדם שהוא חולה שנזקק לתרומות דם, אז אותו אדם צריך לגייס את סביבתו הקרובה כדי שיבואו לתרום לו מנות דם.
כן, בתי החולים בחלקם שהם באמת מקפידים על זה, אומרים לתורמים, אל החולים, אתם רוצים לקבל מספר גבוה של מנות, תדאגו לזה שאנשים יבואו לתרום. ואנחנו בעצם אומרים, כל מי שתורם לכלל ישראל בכל זמן שהוא, אם הוא נזקק, לא יצטרך לבקש טובות מאף אחד.
מי לא יכול לתרום דם?
קודם כל בוא נגיד מי יכול. יכולים לתרום אנשים בריאים, מגיל 17 עד 18 צריך אישור הורים במדינת ישראל, כי הם עוד קטינים. מ-18 עד גיל 70 אפשר לתרום דם. בגיל ה-70 אנחנו מבקשים גם אישור מרופא, שיגיד שהתרומה לא תזיק לתורם. כי הרי התורמים הם מתנדבים, ומטרתנו לעזור לכולם.
אבל סך הכל תרומת דם לאדם בריא זה דבר שהוא חיובי, הוא טוב לגוף.
הוא קודם כל טוב בזה שמצילים חיים, ואולי זה המקום להגיד שכל מנת דם אנחנו מחלקים לשלושה מרכיבים שונים, וזה מטפל בשלושה חולים שונים. כלומר, בן אדם בחצי שעה עושה מצוות הצלת חיים של שלושה
אנשים. טוב, איך תורמים? לאן מגיעים? יש איזשהו מוקד שדרכו אפשר להגיע?
כן, יש לנו בעצם ארבעה מקומות שאפשר לברר איפה פתוח. קודם כל יש לנו את אתר האינטרנט של מד"א, שזה נקרא MDAIS.org. יש לנו טלפון שאפשר להתקשר אליו, 03-5300-400. יש לנו אפליקציה של מד"א שאפשר להיכנס אליה, גם באנדרואיד וגם במכשיר אפל. וגם יש למד"א פייסבוק.
אוקיי, בקיצור, כל האמצעים בפניכם, המספר הוא 03-5-300-400.
נכון, אני רק רוצה להוסיף של היומיים האלה של המבצע, של היום ומחר, קודם כל, אנחנו נפתח במיוחד גם את תחנות מגן דוד אדום במרכז שירותי אדם בתל השומר, מד"א ירושלים ומד"א תל אביב, היום ומחר, מ-4 עד 8 בערב.
אוקיי.
אז אנשים שעובדים ורוצים לבוא אחרי
יכולים גם אחרי העבודה, בהחלט. פרופסור אילת שינר, מנהלת שירותי אדם של מד"א, תודה לך. שיהיה הרבה בריאות לכולם.
תודה רבה לכם על העזרה, ותודה רבה לכל המתנדבים שיבואו להציל חיים.
בהחלט.
תודה רבה.
עכשיו לאוקראינה, שלמה ריזל כתבנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
המלחמה שווה?
המלחמה שווה בגדול, לפני שבועיים וחצי קרס הסכם הפסקת האש בין רוסיה לבין אוקראינה, והחל משבת המורדים חידשו את הקרבות במחוז לוגנסק. מה השאלה?
אני שואל מה קורה שם בימים אלה בעצם. אתה מדבר על המלחמה ששווה, איך זה בא לידי ביטוי בשטח?
מעבר לחידוש של הלחימה בפעתי המחוזות שכבר נכבשו במחוזות לוגנסק ודונייצק, המורדים מנסים כרגע לחדש, בעצם לעשות קרבות שלא היו עד היום על העיר מריופול, זו עיר גדולה עם 450 אלף תושבים, עיר מאוד חשובה מבחינה אסטרטגית, כי היא גם עיר נמל וגם היא תקועה לרוסים, כמו עצם בגרון, בגלל שהיא מפרידה בין חבל קרים שכבר נכבש על ידי רוסיה באופן רשמי, לבין מחוז לוגנסק שבדרום אוקראינה, וגם מחוז דונייצק שם. הרוסים, בעצם המורדים הפרו-רוסים, חידשו את הלחימה, הם ירו מטח של 120 טילי גרד, שבלי כיפת ברזל שיש לתושבים שם, הביא למותם של למעלה מ-30 אזרחים, למצב של 200 פצועים. יש שם בהחלט קטסטרופה גדולה, העובדה שהחורף שם בעיצומו תורמת למצב הקשה, גם כן בגלל שהחורף שם קוטע את קווי הספקה של האוקראינים, בעוד שלרוסים יש כוחות הרבה יותר גדולים.
בעצם רוסיה לא מתרשמים מהסנקציות שאירופה מטילה עליהם, וממשיכים.
זה אפילו איזושהי תגובה לסנקציות. כלומר, אם אתם תמשיכו עם הסנקציות ולנו יהיה קשה, אנחנו נעשה לכם גם כן חיים קשים, אנחנו נחדש את הלחימה ונגרום לכם להזיע, נגרום לכם בעצם למתוח את החבל ואולי לגרום לכם להיכנס למלחמה באמצעות גם אמריקאים, גם נאטו, ולכן כדאי שתרפו מאיתנו, כי אחרת יהיו לכם גם כן חיים קשים. אני חושב שהרוסים אחר כך, בעיה אם יראו שהסנקציות לא יורדים והמצב הכלכלי ממשיך להיות קטסטרופלי ברוסיה, הם מנסו אחר כך להמשיך לכיוון אודסה, לכיוון מולדובה, אפילו רומניה, יש שם גם כן איזשהו חבל ארץ בדלני שהרוסים כבר מדברים מזמן שצריך להגן על התושבים שם, כי הם רוצים גם כן עצמאות. בהחלט יש לנאטו ויש לארצות הברית סיבה לפחד מהעסק הזה, ורוסיה מבחינתה גם רוצה שיהיה לה איזשהו רצף של הגנה במערב אירופה, בגבול שגובל איתה במזרח רוסיה, במערב רוסיה, של הרצף הגנה מפני הצבת טילים של נאטו או איומים אחרים שיאיימו עליה. לכן רוסיה רואה בזה גם צורך כלכלי להסיר את המצור עליה, וגם צורך חיוני אסטרטגי ביטחוני ממדרגה הראשונה, וגם איזשהו רמז לממשלים אחרים שבעבר היו חלק מברית המועצות, שלא ינסו יותר מדי להיות עצמאים ולגרום לדחיקת רגלי האינטרסים הרוסים מהאזור.
בקיצור, הרוסים לא מבטרים כל כך מהר, זה אומר שזה לא הולך להסתיים בקרוב.
כן, ממש לא.
טוב, כל עוד זה רחוק מאיתנו זה קצת פחות מציק, אבל לך תדע, בסוף היהודים תמיד אשמים.
כן, בשני הצדדים יש שם באמת אלפי פליטים יהודים שברחו ברום ובחוסר כל לקייב ולג'יטומר, מטפלים בהם שם, אבל בהחלט המצב שלהם מאוד 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 קשה.
לא פשוט. שלמה ריזל כתבנו לעיני חוץ, תודה רבה לך.
המשך יום טוב.
אנחנו חותמים את הבוקר הזה. תודה ליאל איבר שאחר מפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה הטכנאי. אנחנו נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר ב-9 בבוקר. עד אז יהיו לנו רק חדשות טובות והרבה.
חי תמיד.